היום כפי שאתם רואים על הדף, הכותרת השיעור זה בין קנאה להגשמה. עכשיו, היינו צריכים בעצם להרגיס איזושהי סתירה פה, כאילו קנאה זה מידה רעה, הגשמה זה כאילו המטרה של בני אדם, להגשים את עצמם, ואיך הם מסתדרים ביחד. זה מה שאני רוצה לדבר עליו היום. על אף כל השליליות של הקנאה, אם אתם רואים את המקור הראשון, כתוב פה במדרש, אילולי הקנאה אין העולם עומד. זאת אומרת שזה דבר חיוני לעולם, שחייבים קנאה בעולם. אז למה ואיך? זה דבר מאוד מסוכן, זה כמו לשחק עם אש. אז צריך להבין מה זה אומר ומה עושים עם זה. אני חושב שיש מדרש מאוד מעניין, מאוד מוזר, שאפשר לחקור ולהבין יותר. זה המדרש הבא במקור השני. כתוב, אמר רב חנינה בן סנסן, ארבעה הן שפתחו באף ונאבדו באף. כאילו איכשהו הם התחילו עם איזה מין חמה, כעס כזה, והתפוצצו עם המידה הזאת. ואלו הן הנחש, כאילו הנחש בגן עדן, שר האופים, שזה שר האופים בכלא עם יוסף, ועדת קורח. קורח זה הפרשת השבוע, זו הסיבה שאני מביא את זה עכשיו. והמן של הסיפור של פורים. עכשיו, המדרש מבסס את עצמה על פסוקים. בנחש כתוב, ויומר אל האישה אף וכו'. שר האופים, אף אני בחלומי. עדת קורח, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הבאת אותנו וכו'. המן, אף לא הביאה אסתר שום איש חוץ ממני לסעודה עם המלך. אם אתם שמים לב, שום פסוק מתייחס לאף כמו שהמדרש מתייחס עליו. כאילו, אף הם אמרו, המדרש אומר שכולם היו כועסים, ופה אנחנו רואים שזה אף כמו אפילו, כן?
לא כתוב על כעס, כתוב שפתחו באף.
כן, נכון, ונאבדו באף, אבל הכוונה זה שהם כעסו, ותכף אנחנו נראה את זה בזה.
יש קונטקסט שם?
כן, כן. אז עכשיו, לא, מאוד יכול להיות שאתה צודק מבחינת הטקסטואלית, אבל צריך להסתכל על זה בפנים. אז הכוונה פה שיש להם את המידה הרעה הזאת שהביא אותם לזה, ושבעצם איבדו את עצמם בתוך המידה הרעה הזאת. עכשיו, אני ניסיתי לחשוב על ארבעת השחקנים פה, כאילו מה המכנה המשותף ביניהם, או אולי איזשהו תבנית שאפשר לשים אותם, ארבע דברים, כאילו חשבתי על זה המון המון זמן, ואז מצאתי מכנה משותף של הקנאה. כולם מקנאים במישהו אחר. הנחש מקנא באדם, אנחנו נראה את זה במקורות אחרי זה. שר האופים מקנא ביוסף, עדת קורח במשה ואהרון, והמן במרדכי. כן, כל אחד יש לו את הקנאה. עכשיו, זה לא סתם קנאה, כל אחד מהם מבטא איזושהי קנאה מאוד עמוקה ורעה עד הסוף. ומה זה רעה עד הסוף? אז קאנט מסביר מה זה קנאה, מה זה envy. Okay, but as we say, envy is the propensity to perceive the welfare of our neighbor with a grudge, even though our own happiness does not suffer by it. אני מסתכל על השכן שלי, וזה מרגיז אותי, אני מרגיש רע, על אף שזה לא פוגע בי, יש לו את המכונית שלו, ויש לי משהו לא טוב, לעומתו, אז אני מרגיש רע. הוא לא עשה כלום, וזה לא שייך למכונית שלי, למכונית שלו, אבל זה הקינה. Okay? פשוט אני מקנא בו. אז הוא ממשיך, when it rises to the extreme of tempting anyone actively to diminish his neighbor's happiness is the highest and most aggravated kind of envy. אז הוא אומר, אם אני עכשיו מפוצץ את הגלגלים של השכן שלי, עכשיו זה כבר, כאילו זה קינה במידה הכי רעה שיש, כאילו אני מביא את זה לביטוי, זה כאילו הקינה ברעתו. ואז הוא אומר, the movements of envy are implanted in the human heart. אז עכשיו הוא אומר, כולנו יכולים להבין שזה לא טוב, אני מפוצץ את הגלגלים של השכן שלי בגלל שאני מקנה, אבל הוא אומר, יש לך את זה בפנים, כאילו, בתוך כל בן אדם, בלב בן אדם, יש לו את הקינה, בתור עובדה. ואז הוא ממשיך ואומר, and it is only their utterance which can raise it to shocking and disgraceful spectacle of a peevish, self-tormenting passion which aims in its inward wish at the destruction and ruin of the good fortune of another. אז הוא אומר ש... נכון, זה בטבע האדם, אבל מתי זה ממש מכוער? זה כשזה יוצא לפועל. ואז אני אומר שארבעת השחקנים פה, הנחש, שר אופים, הדת קורח, המן, ארבעתם הביאו את זה לידי ביטוי. כאילו זה לא סתם בפנים, אלא הם יצאו עם זה עד הסוף. עכשיו, כל זה יפה וטוב, אבל למה אני צריך ארבע דוגמאות ללמוד את הנושא היחיד של הקינה? כאילו, כל אחד צריך ללמד אותי משהו שונה. עכשיו, ארבעתם הם בהחלט שונים, אבל לך תבין מה אני לומד מהנחש יותר ממה שאני לומד מהמן. כאילו, מה... שניהם קינו, שניהם עשו רע, שניהם אפשר להגיד שניסו להביא מוות, כאילו, אפשר להגיד כל מיני דברים על כל ארבעתם. אני ראיתי שאפשר לשבץ את אותם לארבעת הדרגות של הפירמידה של מזלו. עכשיו, הפירמידה של מזלו, למי שלא מכיר, אז מזלו היה פסיכולוג שפיתח את הרעיון הזה של הצרכים של בני אדם. יש צרכים בסיסיים שהם ארבעת הדברים הנמוכים בפירמידה, ויש את הצורך להגשים את עצמך, לעלות על עצמך. זה משהו אחר, זה נקרא באנגלית זה being need. הארבעתם הם הנמוכים, הם basic needs, כאילו צרכים בסיסיים, והשיא של הפירמידה בעצם מדברת על being need. אני לא יודע איך אתם הייתם מתרגמים את זה, כאילו הצורך, צרכים, מה? כן, אבל צרכים הווים, existential needs, כן, צרכים הווייתיים.
הגשמה.
כן, לא, זה הגשמה, אבל זה צורך הגשמה, אפשר להגיד. אבל בכל מקרה זה משהו בנפרד. אז עכשיו אני אומר, ארבעת הנמוכים, הפיזיולוגיה, הביטחון, השייכות, ההערכה, כבוד, ארבעת הדברים האלו, אפשר לראות ארבעת השחקנים שלנו, אחד אחרי שני, בדיוק בסדר שהם מופיעים בפירמידה, שהם מופיעים במדרש. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שאנחנו לומדים מהנחש בעצם את המאבק עם הקינה בתוך הרובד של הפיזיולוגיה, הצורך הפיזיולוגי. וכן הלאה. אז בואו נסתכל על זה וננסה ללמוד משהו. עכשיו, הבאתי פה על הנחש צרכים פיזיולוגיים, אז פה יש את הפסוק המקורי, ואחרי זה הגמרא מסבירה מה זה הקינה של הנחש. כתוב פה ככה, כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אינו נותנין לו, ומה שבידו נותנין ממנו. זה עובדה, אם אתה מתחיל להסתכל על אנשים אחרים ודברים אחרים, אז אתה לא רק שאתה לא מקבל את הדברים האחרים, אתה מאבד מה שיש לך. זה כאילו איזה מין כלל כזה, כלל קרמה, תקרא את זה, לא יודע. אוקיי, אז עכשיו מסבירים על הנחש. וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו, רש"י אומר, נתן עיניו בחווה, ובא אליה, והיינו דכתיב, ויאמר השם אלוקים לאישה, מה זאת עשית, ותאמר האישה, הנחש השיאני, ואוכל. השיאני, אבן עזרא מתרגם את זה לפיתני, כאילו, הוא פיתה אותה, זה מה שהכוונה פה, כאילו, באיזשהו נדבך יותר נמוך מהטקסט. מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נתנו הוא ממנו. ואמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהי מלך נחש, אתה תהיה המלך על כל בהימה וחיה, ארור הוא מכל הבהימה ומכל חיית השדה. אני אמרתי, יהלך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך, אני אמרתי, יהי מאכלו, מאכל אדם, עכשיו אפר יאכל. הוא אמר, הרוג את אדם ועשה את חווה, עכשיו איבד אשית בינך ובין האישה וכו'. אז מה שאנחנו קוראים פה, שכל הדברים הפיזיולוגיים, הבסיסים ביותר, ללכת בזקופה, לאכול אוכל של אדם, לשכב עם האישה של האדם, כאילו, כל הדברים שרשומים פה, food, water, sex, sleep, כאילו, זה הדברים שמדובר פה במדרש. וגם, הוא היה צריך להיות המלך. לא מלך במובן שהגשמת משהו, אלא מלך החיות. מלך הרובד הבהמתי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז זה הדבר הראשון, זה הנחש, הוא מקנה, והוא מקנה ברובד הנמוכה של הצרכים הבסיסיים. עכשיו אם תהפכו את הדף לדף השני, עכשיו אנחנו מגיעים לשר האופים, והוא בעצם מבטא לטענתי הצרכים של ביטחון, כן? הרובד השני זה security of body, employment, resources, family וכו'. עכשיו, הפסוק הוא ככה, וירשה האופים, כי טוב פתר, יוסף פתר את ה... ויומר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי עלי על ראשי. כן, זה בכלא, יוסף פתר את החלום של שר המשקים, עכשיו הוא הולך לפתור את החלום של שר האופים. עכשיו השר האופים מסביר לו את החלום, ובסל העליון מכל מאכל פרעו מעשה אופה, והאוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. עכשיו פה כבר אפשר לקרוא שהוא לא בטוח בעצמו, כאילו בתוך בסמליות של זה האוף, הטבע כבר פוגע בו. כן? וגם קראתי על איזשהו פתרונות של חלומות, שאם אתה חולם על אוף, אז זה אומר שאתה מקנה. איך תדע? אבל בכל מקרה, יש משהו שמסתתר מתחת המילים. עכשיו, הרד"ק מסביר פה ככה, ראה בליבו להשמעות אוזניו, כי הפתרון טוב הוא, וחשב כי כן ויאמר פתרון חלומו הטוב. אז מה שהוא אמר פה, הוא לא היה לו ביטחון עצמי ללכת ליוסף קודם. קודם הוא שמע, בוא נראה מה קורה פה, ואחרי זה הוא בא. אוקיי? עכשיו, מה עם הקינה? אם אני אומר שפה יש לו איזשהו סימנים שהוא לא בטוח בעצמו, אבל מה עם הקינה? אז הרמב"ן מסביר, הטעם לומר כן, כי האיש הזה מבזה על יוסף, הוא מבזה את יוסף, למה? מה יש לו עם יוסף, כן? עכשיו, אם אתם מסתכלים על המקור הרביעי פה בראשית רבה, כתוב פה, חטאו משקי מלך מצרים והאופה לאדוניהם, בתשמיש אדוניהם. מה זה אומר? אני לא בטוח, יכול להיות שניסו לשכב עם פרו או עם אשתו, אני לא יודע. הרב אביתר אומר, ביקשו להזדבק לבת המלך, אז זה הבת של פרעה. נאמר כאן חטאו, ונאמר להלן וחטאתי לאלוהים. מה זה, הם עושים איזה מין הקש בין חטאו וחטאו וזה, אז מה הקש? אז פה הפסוק בראשית למתת זה על יוסף ואשת פוטיפר. איננו גדול בבית הזה ממני, יוסף אומר לאשת פוטיפר, ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. אז פה זה מאוד מעניין, יוסף מסרב את אשת איש, והם בעצם ניסו אשת איש או בת הפרעה משהו, כאילו כל מסתובב על זה, כן? עכשיו יש פסוק מקביל לזה, ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, פוטיפר בעצם השאיר כל הבית עם יוסף, ולא ידע איתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל. ואז רש"י מסביר מה זה הלחם. הלחם היא אשתו, זה איזה מין סגי נהור, זה ביטוי, לחם זה אשתו, ופה אנחנו מדברים על שר האופים. אז זה כאילו כל מיני משחקי מילים פה, שר האופים, הוא מביא את הלחם, והוא עכשיו בכלא בגלל שהוא רדף אחרי הלחם של פרעה. אז עכשיו יש פה איזושהי סיבה שהוא מקנה ביוסף. יוסף יכול להשיג מה שהוא לא יכול להשיג. ויוסף עכשיו הוא בכלא על העלילה שהוא באמת השיג את זה, אבל לא, והוא בהפוך. כן?
אז...
כן, ואז עכשיו הוא מקנה, הוא מקנה, אם, אפילו שאתה לא קונה את כל הסיפור שתפרתי פה, הוא מקנה בבן אדם של יוסף שפשוט הוא אחראי בכלא, כן? שני השרים, הוא מדבר איתם כמו חברים, הוא, יוסף שהוא כלום, כן? הוא אחראי וכולם מסתכלים עליו, עכשיו הוא בא ופותר ועוזר לאנשים, ברור שהוא מקנה וברור שהוא מרגיש לא בטוח לעומת יוסף שמרגיש לעצמו בטוח, כן? אז עכשיו, אם זה לא מספיק, אז לאן מגיע הקינה של שר האופים? אז הרמב"ן מסביר שאילו נמלט שר האופים מפתרונו הרע של יוסף, היה תולה אותו. זאת אומרת, הוא שונא אותו. ועכשיו, אם זה לא היה שהם תולים את שר האופים, היה הורג אותו. הוא היה תולה את יוסף. כן? אם זה היה בידו לעשות את זה. אז שוב פעם, זה עוד דוגמה של מישהו שמביא לידי ביטוי כמה שהוא היה יכול את השנאה והקינה בתוכו, אבל עכשיו זה לא ברובד הפיזיולוגי, זה ברובד של הביטחון. עכשיו אנחנו מגיעים לרובד השלישי, שזה צרכים של שייכות, וזה פרשתנו עם קורח. כן? קורח בא, קודם כל, זה ברור שקורח מקנה במשה ואהרון. יש פה מצודת דוד מסביר על התהילים כאן. ויקנאו, כתוב בתהילים, אז מצודת דוד מסביר, היחיסו למשה במחנה בפרסום רב, והם קורח ועדתו שקנו למשה ולאהרון. אז ברור, יש קינה פה. הם באו ואמרו, כן, את הפסוק הזה, רב לכם, כן, מה אתם תופסים את כל העמדות פה, הוא המלך והוא הכהן הגדול, ומה אתם עושים פה, ואז קורח כביכול, לא כביכול, הוא מקנה בהם. עכשיו, אבל זה לא סתם קינה. מה הטענה הבסיסית של קורח נגד משה? זה איפה שזה קהה פה בפסוק ג', רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל אדוני? אז עכשיו הוא אומר פה, הטענה שלהם זה לא, תראה, למה אתם המנהיגים? למה אתה לא מפזר את ההנהגה פה? לא, הוא אומר שלא צריך מנהיגים, כולנו קדושים. זה אומר שכולנו שייכים אחד לשני, כולנו באותו מעמד, אנחנו ביחד, למה אתה מפריד בין אנשים? כן, וזה מה שרב הרש מסביר פה במדויק. במקווקו פה, השורה השנייה, כתוב, כל העדה, מה הכוונה? לא רק בכללה, אלא בכל פרטיה, כולם קדושים, והשכינה שורה בקרבם. ולפיכך, אני מדלג, לפיכך, אין צורך בכהן שיבטא בשמו את מחשבותיו, ואני מדלג שוב פעם לאיפה שזה מקווקו, ולפיכך, רב לכם, כולם קרובים להשם, והשם קרוב לכולם, ושוב, אין צורך לא בארון ולא במשה. לפיכך, עצם מעמדם של משה וארון הוא יהירות שיסודו בשקר. כולנו שייכים, כן? וזה בא לידי ביטוי במדרש. המדרש אומר פה שקורח, איך קורח בא לטעון את הטענה הזאת? קפץ קורח ואמר למשה, תלית שכולה תחלת, מהו שתהי פטורה מן הציצית? משה לימד את המצווה שצריך חוט של תחלת, חוט אחד על כל התלית הלבנה, ופה קורח אומר, הנה, כל החוטים תחלת, למה צריך את זה? אז זה בדיוק, זה כאילו במשל מבטא את הרעיון שלא צריך מנהיגים, לא צריך להפריד אנשים, כולנו באותו מעמד של תחלת, לא צריך את זה. ואז זה שוב פעם הרובד השלישי של קינה, ואז אם אנחנו הופכים את הדף לדף האחרון, דף שלישי, אז אנחנו מגיעים לאחרון שזה המן. והוא מדבר על צרכים של כבוד והערכה. זה המעמד הרביעית בפירמידה של מזלו, שזה מאוד מעניין, כן? קודם כל הדברים הפיזיולוגיים, צריך פשוט לחיות, אחרי זה, כן? צריך את הדברים של הביטחון, שאנשים לא מפרים לך, ושל שייכות, שאתה חלק ממשהו, ואחרי זה אתה רוצה הערכה, אתה עשית משהו, מישהו מכיר בך. ואז אנחנו מגיעים להמן. והגמרא מסביר קודם כל שהמן מקנה, כתוב פה המן, זה הגמרא שקראנו קודם, שמי שנוטל את העיניו, שם את העיניו ומה שלו שלו, אז הוא לא מקבל לא את שלו ולא את של אחרים. המן הוא גם עוד דוגמה בגמרא, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, ומה שביקשו לא ניתן להם, ומה שבידם נטלוהו מהם. אז ילקוט שמעוני מסביר מה הקינה, איפה הקינה של המן? אמר חרבונה, וכי הרעה הזאת בלבד עשה לך, הוא היה עם בגתן וטרש באותה עצה. להזכיר לכם את הסיפור במגילת אסתר, בהתחלה של הסיפור, אז בגתן וטרש רצו להרוג את המלך חשוורוש. עכשיו חרבון הזה מי שבסוף אומר למלך חשוורוש, תראה המן הוא תמיד היה נגדך, ואז אחרי זה תולים את המן. עכשיו המדרש מסביר מה חרבון אמר למלך חשוורוש. אמר שהוא היה עם העצה בהתחלת הסיפור, הוא רצה גם להרוג אותך, אז בעצם הוא מקנה במלך. ואז המן לא עז פה, אומר, הוא רוצה להרוג את המלך על מנת לקחת את אסתר. כן, כמו הנחש עם אדם, אז גם המן רצה להרוג את המלך, הוא מקנה במלך שיש לו את אסתר. אבל כל זה כאילו בצד, הקינה הגדולה זה היה עם מרדכי. המהרש"א מסביר פה על האגדות, דהמן לא היה מקנה אלא במרדכי, והרב צודוק אומר, מרדכי לא יכרה לעורר קינה המן. אז זה לא רק סתם קינה, זה קינה על הכבוד. כן, כל הסיפור הזה שאנשים קוראים ומרדכי לא קורא, כן, זה מה שאנחנו קוראים באסתר פרק ג'. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת הגגי. רב צדוק אומר, מה זה גידל? כבודו מפורש בכתוב גידל המלך. אז קודם כל המן מרגיש אותו, את עצמו, הוא גדול, המלך בעצמו גידל אותו, שם אותו בממד. ואחרי זה הפסוק ממשיך, וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן. ואז אנחנו מדלגים, ויר המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. אז הנה זה האף, הכעס, החימה של שבא מאחרי הקינה, וזה לא עוצר שמה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי, לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי, וביקש המן להשמיד את כל היהודים. אז זה בא לידי ביטוי עד הסוף, כמו קאנט אמר, מאוד מכוער. זה לא רק שהוא מקנה ומקנה ברובד של הכבוד, אלא הוא רוצה עכשיו להביא לידי ביטוי את הקינה שלו, את הקש שלו, ולהרוג לא רק את השכן שלו, את כל שכנים שלו, כאילו את כל היהודים. עכשיו, עם כל זה, עכשיו אנחנו הבנו פחות או יותר את המדרש, את ארבעת השחקנים ומה אנחנו לומדים מהם, אבל מה עם השאלה שהתחלנו, שהקינה יש איזשהו תפקיד, העולם לא מתקיים ללא הקינה. ואז מה שאני רוצה להגיד, שהקינה משחקת תפקיד בכל שלב ושלב של ההתפתחות של הבן אדם, אבל אתה יכול להשתמש בזה לטוב או לרע. פה הרב סנסן בעצם לימד אותנו שבכל שלב ושלב, לפחות בארבעת השלבים, יכול להיות שאתה משתמש בזה לטוב ולרע, אבל אתה לא מתקדם, וזה בטוח אתה לא מגיע להגשמה. הגשמה אתה צריך להשתמש בקינה באחרת, אתה לא מגיע לשלב הזה בכלל. זה לא, ואם אתה עסוק בקינה של אחרים, זה לא עובד. אוקיי? אתה לא מגשים את עצמך, בגלל שאתה פשוט מסגל לחוץ ולא בנימה. עכשיו, איפה כן משתמשים בזה? אז התפארת ישראל מסביר, נראה לי עוד לפרש את העבודה להשם בשני היצרים. הוא יכול, הבן אדם יכול להיות באופן זה שישתמש עד רבה באש דיצר הרע, כמו החמדה והתאווה והכעס והגאווה והקנאה, להתלהב עצמו לפעול. אז בעצם מה שהוא אומר פה, שיש כל מיני מידות לא טובות, כמו שהוא הזכיר פה עד הוא מגיע לקנאה, שאתה צריך לקחת את זה, זה אש, כמו שאמרנו בהתחלה, ואתה צריך להשתמש בזה. והשאלה, איך אתה יכול להשתמש באש של הקינה? אז אני קראתי מאמר של פסיכולוג בתל אביב, שהוא כתב כמה מאמרים, שמו דוקטור אבי ברמן, שהוא כתב על הקינה, והוא מסביר פה ככה. It is totally clear that some of the envious people do behave in a destructive manner. אז אוקיי, יש אנשים שבאמת כמו שקראנו על ארבע שחקנים, שמשתמשים בקינה באופן שלילי, שמפוצצים את עצמם בסופו של דבר. אבל הוא אומר, while others, when envious, tend rather towards self-actualization and equalization. הוא אומר, יש אחרים שמשתמשים בזה להגשמה. Without hurting others, with בלי לפגוע באחרים. ואז הוא מביא פרנקל ושריק ששמו לב באיזשהו מאמר שלהם on children who showed after 2 years of age an important transformation occurs. אחרי שהם בגיל 2, משהו מתחלף בראשם או בליבם, במילים של התורה. A transformation occurs in the behavior stemming from envy. If indeed, until that moment, behaviors of taking and destruction are seen, then from 2 years and above, children want to be like their object of envy. I want like that replaces I want that. אז בהתחלה, ילדים פשוט, אח שלי יש לו את הצעצוע, אני רוצה את הצעצוע. כן? אחרי זה הוא רוצה להיות כמו האח שלו. וזה ההבדל. וזה כל ההבדל. זה בעצם השימוש הטוב של הקינה, שאתה מקנה במישהו אחר להידמות, להיות כמוהו. ואז אתה יכול להשתמש בזה, לעלות על עצמך ולגדול את עצמך באופן חיובי. אבל מתי אנחנו מגיעים לסוף של הדבר הזה? אז אנחנו חוזרים למדרש שהתחלנו. המדרש אמר שבלי העולם לא מתקיים בלי הקינה, מתחיל ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, קנה לי שאילולי הקינה אין העולם עומד. אז הוא כבר נותן לך את הפתרון, זה לא סתם קינה שהעולם לא עומד, אלא אתה חייב את הקינה על מנת לעלות בפירמידה עד שאתה מגיע להגשמה עצמאית, ואתה לא מגיע לזה, אלא אם כן אתה מנסה להיות כמו אלוהים. לא שאתה חושב שאתה אלוקים, כן, רק לברר, אבל לפחות שאתה מבין, המטרה שלך זה באמת להגיע להיות, להידמות כאלוקים, ואז יש את כל הגמרות שאומרים, כמו שהוא רחמן, אתה רחמן, כמו שהוא סלחן, אתה סלחן, כל המידות הטובות של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה מקנה, זה מה שאתה מנסה להשיג, וככה אתה בעצם מגשים את עצמך, ואת העולם, ומביא את המשיח במהרה בימינו. תודה.